אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
שלום תמי.
היי יורם, אנחנו ממשיכים בתוכניות שלנו בהקשר היותר רחב קצת של הקיבוץ, ובהקשר העוד יותר רחב של נושאים שעלו לאחרונה על סדר היום הציבורי, והקיבוצים עלו בלי ספק בהקשר של המלחמה ואחרי האירועים של השבעה באוקטובר. ואני חושבת שהרעיון הפעם להזמין מישהו, ואתה מיד תציג אותו, הרעיון לדון בשאלות של קולנוע שנעשה בין אם על הקיבוץ ובין אם על ידי חברי קיבוץ או בני קיבוץ, הוא תחילה של חוט, מפני שהדברים שנזכיר תוך כדי שיחה מעודדים את השומעים שלנו עכשיו במכוון ללכת אחר כך ולראות את הסרטים האלה, לצפות בהם במסגרות שונות. אז יש דברים שאפשר להעביר באודיו ויש דברים שיותר קשה. אנחנו לא מנסים לעשות את הכל בכפיפה אחת, ואתם מוזמנים אחר כך באמת ללכת לחפש את הסרטים שבהם ידובר.
נהדר. אז באמת, הנה האורח שלנו, האורח הוא דוקטור עמרי יבין. דוקטור יבין הוא מרצה לקולנוע ולספרות בסמינר הקיבוצים, מורה דרך, מחזאי, תסריטאי ובמאי. דוקטור יבין הוא בעל תואר BFA, Bachelor of Fine Arts, מן החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, ותוארי MA ו-PhD, תואר שני ודוקטורט מן המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. ותחום המחקר העיקרי שלו הוא המרחב והמקום בדרמה הישראלית, הן בתיאטרון והן בקולנוע. שלום, דוקטור יבין.
שלום, שלום.
תודה שהגעת. אז איך באמת נראה הקיבוץ דרך עדשת מצלמת הקולנוע?
קודם כל, אני חושב שמן הראוי לומר משהו, מדוע בכלל אנחנו מתעניינים בעניין הזה? או מדוע זה כל כך חשוב איך נראה הקיבוץ מבעד לעדשת הקולנוע? יש איזושהי הנחת יסוד שאנחנו צריכים להניח כאן, והיא שהקולנוע הלאומי, הישראלי, משקף איזושהי מציאות היסטורית מסוימת. ואנחנו בהחלט יכולים להשתמש בו, בין השאר, גם ככלי לפיינוח ולהבנה יותר טובה של המציאות הזאת. זה נכון לכל קולנוע לאומי. נכון לקולנוע הצרפתי, לקולנוע הגרמני, לקולנוע האמריקאי. יכולים להניח שהקולנוע הגרמני משקף מציאות גרמנית, הקולנוע הצרפתי משקף מציאות צרפתית, הקולנוע האיראני משקף מציאות איראני. השיקוף הזה יכול להיות מנקודות מבט שונות, הוא יכול להיות מנקודת מבט של ההגמוניה, או מנקודות מבט אחרת, נקודת מבט חתרנית, קונטרוברסלי. אז דבר הזה נכון לכל קולנוע לאומי, אבל זה נכון שבעתיים כשזה נוגע לקולנוע הישראלי, כיוון שהקולנוע הישראלי בא לעולם מתוך איזושהי מחויבות יסודית למפעל הציוני ולתרבות העברית. זה דבר שהוא מאוד חשוב ומכריע ככל שמדובר בקולנוע, ואפשר להגיד שהקולנוע הישראלי עושה את הצעדים הראשונים שלו במקביל לצמיחת המפעל ההתיישבותי, להתפתחות התרבות העברית, כלומר, והוא כבר מהתחלה לוקח על עצמו לייצג אותם. כלומר, יש פה איזה משהו, איזושהי מדיה שמתמסרת להצגת המרחב והמקום, ובתוך זה תכף נגיע גם לעניין הקיבוץ, אבל זה דבר שחשוב להניח. עוד ברשותך, אתם, כן? צריך לומר שבשנים הראשונות, אז כל הסרטים, מהטעם שנקבתי בו כרגע, כל הסרטים, לא רק הסרטים התיעודיים, אלא רק גם הסרטים העלילתיים, הם היו סרטים מגויסים, הייתי אומר בעלי אופי תעמולתי, והם לקחו חלק פעיל במה שאנחנו קוראים מדורת השבט, כלומר הם שרו איזה שיר הלל המפעל הציוני והדהדו את כל הערכים שהוא הביא עמו, קיבוץ גלויות, התיישבות בארץ, ההגנה עליה, עבודת האדמה וכו' וכו'. והמעניין הוא שהמחויבות הראשונית הזאת ממשיכה להתקיים גם בשנים שלאחר מכן. והגורם המשמעותי ביותר בעניין הזה, וזה מה שמבדיל בין הקולנוע לבין מדיות אחרות, זה התלות המוחלטת של הקולנוע בכספי ציבור. בניגוד לספרות או לאומנות הפלסטית או אפילו לתיאטרון, העלות ההפקה של סרט היא עצומה, ואם אתה רוצה לעשות סרט ישראלי שמדבר עברית, וככה לא פונה, לא קורץ לקהלים אחרים, אנחנו מכוון בעיקר לקהל המקומי, אתה חייב לגייס משאבים מהתקופה הציבורית, מהקופה הציבורית. ולכן נוצרה איזושהי מחויבות בין היוצרים בנושא הקולנוע לבין הנרטיב הציוני, מחויבות שאתה לא מוצא אותה ב ענפי אומנות אחרים.
זאת אמירה מאוד מאוד מעניינת, רציתי רק לשאול בהקשר הזה, הואיל ואנחנו מדברים על הקיבוץ, האם ידועים לך מקרים שבהם קיבוצים מימנו סרטים?
לא, לא, זה לפי מה שידוע לי לחלוטין לא, קודם כל, אבל מצד שני, הגורמים המממנים לפחות, בתקופה שבה היה הקולנוע בחיתוליו, היו הגורמים המיישבים. למשל, אתה רואים את זה בכתוביות הפתיחה של סרטים, הקרן הקיימת מציגה, או קרן היסוד מציגה, או המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית מציגה. אחר כך זה עבר לידי גורמים ממשלתיים, בעיקר משרד המסחר והתעשייה, ובזמנו, וזה היה עד לא כל כך מזמן, נגיד שנות ה-60, תחילת ה-70, רצית לעשות סרט ישראלי, אתה מפיק, אתה במאי, היית הולך לאיזשהו פקיד שישב במשרד המסחר והתעשייה, והיית אומר לו, תן לי כסף לעשות סרט, והיה שואל אותך, מדוע שאתן לך כסף? ואתה צריך היית להבהיר לו, שהסרט שלך ישרת כל כל מיני מטרות ממלכתיות וכו' וכו'. אחר כך, אני רק אסגור את העניין הזה, מוקמות קרנות הקולנוע. שנות ה-70 וקרנות שאנחנו מכירים אותם, הקרן לעידוד קולנוע ישראלי ועוד קרנות, והקרנות כאלה הם לכאורה גופים מקצועיים. היום אתה רוצה לעשות סרט, אתה מגיש תסריט לקרן קולנוע כזאת, ויש שם לקטורים מקצועיים שיושבים ומקבלים את ההחלטות שלהם, אבל הקרנות עדיין, על פי חוק הקולנוע, ממומנות על ידי גופים ממשלתיים ציבוריים, כך שעדיין התלות הזאת קיימת. עכשיו, זה לא אומר שהקולנוע הישראלי לא יכול להיות קולנוע ביקורתי, הוא יכול להיות קולנוע ביקורתי, אבל הוא עושה את זה רק כשיש את האווירה הציבורית שמאפשרת לא לעשות את זה, ואז גם הממסד יכול להרשות לעצמו ככה קצת להיפתח בכיוון. אני יכול לספר בנקודה הזאת שאנחנו יכולים לראות יפה שמלחמת יום הכיפורים, אותה מלחמה שנתפסה כאיזה סוג של רעידת אדמה, הייתה נקודת מפנה לא רק בהיסטוריה של מדינת ישראל, אלא היא נתפסה כנקודת מפנה משמעותית גם בחברה, בתרבות הישראלית, ובעקבות המלחמה הזאת, פתאום נפתח פתח לביקורת, פתאום אפשר היה להתחיל להשמיע דברי ביקורת שאי אפשר היה להשמיע קודם לכן. אפשר היה לדבר, לבקר את הממשלה, את הממסד הציבורי ואפילו את הצבא. והביקורת הזאת באמת מגיעה לקולנוע, וזה היה הפעם הראשונה שהקולנוע הישראלי הרשה לעצמו בשנות, למעשה, בשנות ה-70 כן, למעשה מסוף שנות ה-70, בא לעולם דגם קולנועי, שאנחנו קוראים לו הקולנוע הביקורתי של שנות ה-70, נורית גרץ, שהייתה אחת אחת החוקרות החשובות שהייתה, החוקרות החשובות של הקולנוע הישראלי, קוראת לו הקולנוע של הזר ואחרי, אבל בכל אופן לא אכנס לזה, בכל אופן אפשר היה, הקולנוע היה יכול פתאום להשמיע דברי ביקורת.
אז איך זה באמת...
רגע, אבל בסלח שבתי, שזה סרט מ-64.
יפה, כן.
אנחנו בהחלט רואים גם ביקורת על הקיבוץ, אגב, שם, על חברי הקיבוץ מוצגים בצורה מאוד מאוד גרוטסקית, הייתי אומרת אפילו.
לא הייתי אומר גרוטסקית, מזה הייתי נזהר. סלח שבתי הוא סרט ייחודי באמת, הוא סרט יוצא דופן. אגב, קדמו לסלח שבתי סרטים שגם כן... עסקו בקיבוץ לעתים באופן ככה קצת יותר משועשע, קומי, אבל סלח שבתי עושה את זה בריש גלי.
אולי בשביל, לא יודע, חלק מהמאזינים הצעירים שפחות מכירים את הסרט, נספר על רגל אחת את הסיפור שלו?
בהחלט. קודם כל, סלח שבתי נעשה על ידי אפרים קישון ב-1964. סלח שבתי נחשב לאבי סרטי הבורקס בעיני רבים, למרות שהוא... כשלעצמו הוא לא סרט בורקס בכלל, הוא יותר סטירה חברתית, והוא יותר מתחבר לעבודתו של קישון, להומורסקות, לסטירות שלו, מאשר לקולנוע הישראלי, אבל, ויש כאן כדרכו של קישון, יש כאן הרבה מאוד ניסיון לבקר, על דרך ההגחכה, את הממסד הישראלי, מסופר על עולה, ששמו סלח שבתי, ומי שמגלם אותו הוא לא אחר מאשר חיים טופול, שאגב, בזכות הסרט הזה, והתפקיד שהוא עשה בו, זאת הייתה ככה פריצת דרך מאוד גדולה, גם בקנה מידה עולמי, והוא מגיע מארץ ששמה לא מוזכר, אבל ככל הנראה איזה ארץ צפון אפריקאית, עם משפחתו, והוא מתחיל לנסות ככה להתערות בחברה הישראלית. מבחינת המרחב וכל הקורות אותו. מבחינת המרחב, הדבר המעניין, זה שהסרט הזה מתנייד בין המעברה, המשכן הזמני לכאורה של אותם אנשים שזה מקרוב באו, העולים החדשים מצפון אפריקה וגם ממקומות אחרים. החבר הכי טוב של סלח הוא בחור... אשכנזי בשם אדון גולדשטיין, אבל זה מוביל אותנו לעניינים הדתיים. אבל מה שחשוב, שמצד השני, מנגד למעברה עומד הקיבוץ. כלומר, יש שם איזושהי דיכוטומיה כזאת. המעברה מייצגת את הרוח הזאת של העלייה, מין פריפריה כזאת, ובצד השני הקיבוץ, מייצג את ההגמוניה, את ההגמוניה האשכנזית, בגלל זה ככה הסרט ככה נחשב להביא סרטי הבורקס. עכשיו הדבר המעניין, שהסרט, צריך לומר את זה, הסרט נחשב, הסרט בעצם, כאשר קישון, אפרים קישון מגיע ארצה כעולה חדש, והוא מגיע כבר אחרי איזושהי קריירה ככותב בהונגריה מולדתו, הוא בראש ובראשונה מגיע למעברה שער העלייה בחיפה, ואחר כך הוא עובר לקיבוץ כפר החורש, כך שמבחינת החיים שלו, שני המקומות האלה סמוכים זה לזה, אבל במציאות זה לא היה ככה. במציאות מעברות נבנו או במרכזי הערים או באזורים שוממים. לא היה מקרה כזה של מעברה קיבוץ, אבל הוא באמת מסמן את הקיבוץ כאיזשהו, הייתי אומר, מייצג מובהק של ההגמוניה האשכנזית, הסוואה, ואנחנו רואים, אמנם חברי הקיבוץ אמורים לסייע לעולים החדשים ככה, אבל הם יותר שקועים בענייניהם, והוא כבר שם באמת מגחך על הקיבוץ. אבל קישון כדרכו, קישון, הוא אמנם סוג של מבקר, אבל הביקורת שלו היא... משועשת, חיננית, הוא לא שולל, הוא בעצם רק ככה מרפרף מבחינה, אז יש את הקיבוץ, ובאותו סרט הוא גם משמיע דבר, ביקורת אפילו עוד יותר נוקבת על המוסדות המיישבים, כמו הקרן הקיימת, עם הסצנה המפורסמת, מי שבכל זאת ראה את הסרט, כאשר התורמים מגיעים לראות את היער, והנציג של הקרן הקיימת מחליף שם סרטים. שלטי, אבל כן, את צודקת, יש שם כבר איזושהי אמירה ביקורתית, אבל עדיין הנימה היא משועשת, הביקורת לא ככה נכנסת מדי פנימה.
אז נמשיך לקיבוצים, אז מעבר לסלח
שבתי. כן, אז נמשיך לקיבוצים. אז למה, אז מדוע הקיבוץ, ובאמת אני מבין שהתוכנית שלכם, הפודקאסט הזה הוא פודקאסט על הקיבוץ, ופרק אחד מתוך ארבע מוקדש לייצוגי הקיבוץ בקולנוע. למה זה כל כך חשוב? מכיוון שהקיבוץ נתפס, אולי לא לי להגיד את זה, אבל במשך הרבה מאות שנים, כגרעין הקשה של החברה הישראלית. אמרת קיבוץ, אמרת ארץ ישראל, הישנה והטובה, אני אומר משהו שהיום נשמע קצת פרובוקטיבי, אבל בזמנו, ואני אספר עוד שבחברה הישראלית כולה, החברה הייתה מאוד גאה בקיבוצים שלה, אנשים היו, הרבה אנשים, גם אלה שלא היו חברים בקיבוץ כזה או אחר, היו להם קשרים בקיבוצים, וגם הקיבוץ באמת שיקף את הפנים היפות של החברה הקיבוצית. ואומר עוד משהו, הקיבוץ היה איזשהו מודל קהילתי התיישבותי שהכירו אותו גם מעבר לים. בתקופה שאני הייתי בקיבוץ, אני כבר, אתם לא רואים, אבל אני כבר די קשיש, הגיעו לנו מתנדבים מכל העולם, והמתנדבים האלה אחר כך לקחו איתם את הסיפור שלהם, כלומר היה עניין בקיבוץ, ולכן הקיבוץ שימש כזירה מאוד דומיננטית, מאוד מאוד משמעותית, בהרבה מאוד סרטים, למעשה מאז ועד היום, למעשה משנות ה-20 ועד היום, הקיבוץ מאוד נוכח בקולנוע, כי הוא מייצג את מה שקורה בחברה, הוא מייצג כמובן דברים טובים שקורים כאן, איזושהי התפתחות, הוא מייצג גם כישורים, שלונות ונפילות, הכל תלוי בתקופה.
אתה מסתכל...
למשל הסרט ילדי... סליחה.
כן.
למשל הסרט ילדי השמש מ-2007.
כן.
זה הייתה במידה מסוימת איזושהי פתיחה שהתגלגלה אחר כך הרבה יותר רחוק לדיון בכל השאלה של מקום הילדים בקיבוץ, נכון? גם היה לנו ספר של... אחר כך של... לאה גולדברג, אתה בוודאי זוכר, במסגרת הסיפורים על ילדים מכל העולם, אלה קארי ונוריקו הילדה, היה גם הילד מהקיבוץ.
כן.
אז אני חושבת שילדים בקיבוץ, יש להם מופע חזק גם בקולנוע של הקיבוץ, נכון? אני טועה?
קודם כל יש להם, הם שם, הם נוכחים, אבל זה אחד ההיבטים, אם אנחנו מדברים על... סרטים שככה קצת מבקרים, קצת מאירים את הקיבוץ באור פחות טוב, אז אני הייתי דווקא מביא את כדוגמה את אדמה משוגעת של דרור שאול שנעשה קצת קודם לכן, אני יכול לבדוק כאן ברשימותיי מה הייתה השנה, 2006, והסרט הזה מציג את הקיבוץ באופן מאוד מאוד קשה, והוא היה...
באופן מאוד מה?
הוא קשה.
מקרותי.
יש שם הקיבוץ כמקום חולה ממש, כמעט הייתי אומר סוטה, דבר שלא הרשו לעצמו, שיוצרים לא הרשו לעצמם קודם לכן. אז זה לא רק, הייתי אומר כך, לשאלתך, נכון, הילדים והאופן פה, כל החינוך בתי הילדים, האופן שהגישה, כן, אפשר לספר על זה אין סוף סיפורים, איך, מה היה, מה זאת הייתה ילדות בקיבוץ. אגב, החוקר המפורסם ברונו בטלהיים, אני חושב שזה היה בשנות ה-60, הוא כבר, הוא כתב ספר בשם קסמן של אגדות. הוא כתב ספר בשם קסמן של אגדות, אני לא יודע מה זה, אבל הוא פסיכולוג של ילדים, והוא חקר גם את הנושא, והממצאים שלו היו מאוד מאוד חריפים, כבר בשנות ה-60, אבל כמובן איש לא רצה להתייחס לכך, מכיוון שלא רצו שהקיבוץ יתפרק. אבל אני רוצה לומר משהו מעניין בהקשר הזה, אני רוצה לומר שכבר... כבר הקולנוע של סוף שנות ה-60, כלומר, צריך לומר שהגל הראשון הדגם הראשון המשמעותי שצומח בקולנוע הישראלי הוא קולנוע שאנחנו קוראים לו קולנוע לאומי. כלומר, קולנוע שבעצם בא לעולם כדי להלל ולפאר את המפעל הציוני, והעמיד במרכזו אירועים כמו העליות הגדולות, המלחמות, וכו' וכו'. אז גם בקולנוע הזה כבר בו אנחנו מוצאים ניצנים ראשונים של ביקורת. אבל הביקורת לא הייתה על פני השטח, אלא בתת הטקסט. באופן שבו, כלומר, על פניו נראו הדברים בסדר, אבל המצלמה לעתים חושפת כל מיני בקיעים, חללים, מקומות אפורים כאלה.
אתה יכול לתת דוגמה?
בהחלט, אני אתן דוגמה דווקא מסרט של אורי זוהר, שנקרא שלושה ימים וילד. זה סרט שנעשה על פי נובלה של א' ב' יהושע, שכבר בא, גם בכלל, הספרות של שנות ה-60 כבר הרשתה לעצמה לבקר את הקיבוץ באופן בריש גלי. זה בעיקר אצל א' ב' יהושע, אצל עמוס עוז, אצל עמליה כהנא כרמון, הדור הזה של הסופרים. ואורי זוהר הרשה לעצמו ללכת, למרות שהקולנוע עדיין אז היה ככה מסור למטרות הלאומיות הגדולות, הוא הרשה לעצמו ללכת קצת בעקבות הביקורת. וזה סיפור, שלושה ימים וילד, אם מותר לי, זה סיפור על סטודנט צעיר שחי בירושלים עם איזושהי חברה שהיחס שלו אליה, זה נראה לי טעים כמו, תסלחו לי, ברירת מחדל, והוא, יש פה כל הזמן געגועים לתקופה, תקופה שבה שעה בקיבוץ, הקיבוץ מצטייר כאיזשהו אור בקצה המנהרה האפרורית של החיים, ויש שם איזושהי אישה אהובה שהוא הניח מאחוריו, והכל במין, כן, תחת השמש הנעימה וכו' וכו'. ובסרט אנחנו רואים, והוא עצמו פחות מודע לחוויה שלו, והוא חוזר, והסרט מראה לנו אורי זוהר לוקח אותנו לסצנה שבה הוא חוזר אחורה לביקור האחר, אגב, צריך לומר משהו, אי אפשר לחטוא בכך, אבל שלושה ימים וילד, הסיפור מספר, הוא מקבל למשמרת, יום אחד דופקים אצלו על הדלת זוג, האישה שהוא אהב פעם, וגבר שהיא ניסתה לו, ועם הילד שלהם, והם מבקשים שישמור להם הילד, כי הם באו לירושלים, הם רוצים לעשות, להכין את עצמם ללימודים, לשבת בספרייה, והוא לוקח על עצמו את שמירה, את השמרטפיות הזאת, והוא מבלה שלושה ימים עם ילד שהוא לא מכיר, אבל במהלך שלושת הימים האלה, הוא מוציא על הילד הזה כל מיני רגשות, הרגשות שבעצם היו לו כלפי האימא שלו, אז זה אהבה גדולה ושנאה והכל. זה הסיפור.
סליחה, יש לנו גם רמז שהזוג הזה בעצם בדרכו לעזוב את הקיבוץ.
כן, כן, נכון, יפה. כן, שהם, כן, אבל תדעת, הסיפור הגדול של עוזבי קיבוץ זה הסיפור של חדווה ושלומי, אותה סדרת טלוויזיה מיתולוגית, כלומר גם זה בעצם העובדה שהטלוויזיה הישראלית, סליחה, אנחנו עוברים, אני אחזור רגע לשלושה ימים וילד, אבל העובדה שטלוויזיה הישראלית, חדווה ושלומי, אם אני זוכר טוב, זאת הייתה בעצם סדרת הדרמה המשמעותית הראשונה ששודרה בטלוויזיה הישראלית, על פי סיפור של אהרון מגד, והטלוויזיה הישראלית, שהייתה תחנה קטנה מבחינת היקף העשייה שלה, בוחרת להעמיד במרכזה סיפור של עוזב קיבוץ. כלומר, הדבר הזה, זה רק מראה כמה שהקיבוצים והקשר אליהם והפניית העורף, אם זה הפניית עורף, היו מאוד מאוד משמעותיים בשיח הציבורי באותה תקופה.
אז באמת גלשת,
זה 71, אנחנו מדברים בשנת 71.
חדווה ושלומי, כן, הסדרה. קודם לכן, וזה שלוש שנים בערך אחרי הקמת הטלוויזיה, זאת הייתה בחירה מאוד משמעותית.
אז אומרי היה
בפלשבק של שלושה ימים וילד, זה כן, אנחנו עושים פלשבק של פלשבק. בקיצור, יש איזו סצנה שבאו לבקר, הוא בא לבקר בקיבוץ, כשמי שהייתה חברתו היפה והמדהימה, כבר בהיריון, מאותו גבר שנראה קצת יותר מבוגר ממנה, והבחור, דרך אגב, מי שמגלם אותו, הוא עודד קוטלר, שזכה בסרט הזה בפרס, בפסטיבל קאן, בפרס השחקן הטוב ביותר, זה היה משהו קצת יוצא דופן. בכל אופן, הוא מגיע לקיבוץ, פוגש את החברה הזאת שלו, והכל מאוד קר ומנוכר, הוא אומר, אוי, כל כך שקט כאן, ואנחנו שומעים בפס הכל, כל מיני קשקושים ורעשים, אחר כך הם יושבים לחדר האוכל, וגם שם יש עמולה, והכל נראה אפרורי, הסצנה, כאילו, עכשיו שאלה, האם הגיבור מודע לזה, או רק אנחנו הצופים? אבל גם הספר משאיר את האמביוולנטיות הזאת. אז כן, זו סצנה שבעצם מראה, אוקיי, יש קיבוץ ואנחנו עדיין, אבל יש שם משהו לא טוב, משהו אפרורי, לא נעים, שהתפתח אחר כך בילדי השמש, ובעיקר בסרט אדמה משוגעת, למשהו הרבה יותר, הייתי אומר, כמעט חולה. וסליחה, בעניין הזה צריך לומר, השינוי הזה מביקורת שהיא ביקורת מוצנעת בתת הטקסט לביקורת גלויה, קשור גם במה שמתרחש כאן ביחס אל הקיבוצים. אנחנו יודעים שהמהפך של שנות ה... של 77 בעצם שהביא את הליכוד לשלטון, וזה היה גם איזשהו מהפך חברתי מאוד משמעותי, והקיבוצים לאט לאט הופכים לקצת מוקצים, והדבר המעניין בעיניי, אני לא חוקר, אני לא סוציולוג, אבל הדבר המעניין בעיניי הוא שהקיבוצים הפכו לקצת מוקצים גם בעיני עצמם. וזה מעשה שמה, כמובן משבר כלכלי שהיה בתחילת שנות ה-80, תורם להם לכך תרומה גדולה, אבל לאט לאט הקיבוצים איבדו את תומתם ואת כמובן בחורתם.
אז אני רוצה ככה, אנחנו לקראת סיכום, דווקא עד עכשיו דיברנו נרטיבית יותר, כחוקר של מרחב ומקום, אפשר לדבר קצת על הוויזואליה של הקיבוץ בקולנוע, מה רואים, מה זה, מה הם הדימויים שאומרים לנו קיבוץ, הזכרת את חדר האוכל?
כן, אז שאלה טובה, גם הדימויים האלה משתנים לאורך הזמן. אז אם בהתחלה הקיבוץ הוצג אנחנו רואים כזה משהו שלם, מורכב, והמיקוד היה דווקא במוסדות הציבוריים, בעיקר ראית את חדרי האוכל, את בתי הילדים, מוסדות אולי זה לא מילה טובה, אבל מקומות הציבוריים, לאט לאט הקיבוץ כבר, הדימויים הקיבוציים מתחילים להצטמצם אל הדירות, הפרטים הפרטיים, כמו למשל נגיד אפשר סרט בשם התליה, שגם הוא נעשה על פי נובלה של יצחק בנר, כלומר גם הוא נעשה על פי נובלה, הפעם של יצחק בנר, אתה רואה יותר, אתה רואה גם חדר אוכל וכל מיני, אבל פתאום נכנסים לזירות הפרטיות יותר, מה שלא ראית קודם. עכשיו דבר מעניין, זה, אם שאלת על דימויים, זה הרי באופן טבעי, כדי לצלם סרט בקיבוץ, רצית ללכת לקיבוץ, זאת אומרת שהסט יהיה קיבוץ.
לא נסו לפראג.
לא נסו לפראג, ואני אספר עוד משהו, גם לא נסו לסמר בשביל לצלם סרט על קיבוץ, נשארו במרכז, והסיבה לכך הייתה הפקתית. תל אביב, בתל אביב נמצאים כל האמצעים הקולנועיים, המעבדות, האולפנים, הציוד וכו' וכו', ולכן היה צורך להישאר בתל אביב. ולכן, הקיבוצים שזכו להופיע על המסך, היו אלה שבקרבת תל אביב, ובעיקר קיבוץ פלמחים הופיע, בסרט בשם חבורה שכזאת, סרט שהתרחש בקיבוץ שצולם בפלמחים, אבל הקיבוץ שהופיע הכי הרבה בסרטים היה קיבוץ יקום. כי קיבוץ יקום לפני גל הפיתוח שהוא עבר בשנים האחרונות, נראה קצת כמו קיבוץ. ולכן אנחנו מוצאים את קיבוץ יקום מככב בשלושה ימים וילד שציינתי, שנעשה בסוף שנות ה-60, וגם באטליה, גם הסרט אטליה צולם בקיבוץ יקום. אז תסתכלו על קרדיטים של סרטים שהקיבוץ מופיע שם כזירה, אתם תראו בדרך כלל תודה לאנשי קיבוץ יקום על האירוח וכו' וכו'. אז הדימויים משתנים, אבל לפי ה... כן, בהתאם למה שהיוצרים ניסו לומר על אותם קיבוצים.
יפה.
אז עכשיו באמת יש שאלה אחרי הטרגדיה של השבעה באוקטובר, האם נראה תוצרים קולנועיים בקיבוצים שספגו את המהלומה? אני כבר יודעת על דברים שנעשים באופן תיעודי, אני
סבורה כן,
שגם יהיו לזה גם השלכות אומנותיות לא תיעודיות.
אז נכון, אני גם יודע על כל מיני ניסיונות ככה לייצר ארכיונים ולצלם, והיום מכיוון שהמצלמות נגישות לכל אחד, זה לא בעיה לעשות את זה. אבל תרשי לי לומר שהטראומה היא כל כך גדולה, שייקח זמן עד שיהיה לה עיבוד, עד שימצאו היוצרים את הדרך להעניק לה עיבוד אומנותי אמיתי. אספר לכם רק בסוגריים שמלחמת יום הכיפורים, שאנחנו נוהגים להשוות את הטבח השבעה באוקטובר למלחמת יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים לא הגיעה, היא השפיעה על הקולנוע, אבל היא לא הגיעה למסך, היא הייתה ב-1973, לא הגיעה למסך עד שנת 2000, עד הסרט כיפור של
עמוס,
לא, עמוס גיטאי. כן, אז גם כאן אני מניח שיקח זמן עד שדבר כזה יבשיל, ובאמת הרי התייחסות אמנותית רק מסתכלת לא באופן ישיר על האירועים, אלא באופן שהוא תמיד מטאפורי וקצת פואטי, אז אמנם נכתבים שירים ויש קולנוע דוקומנטרי, אבל ייקח זמן לאבד חוויה כל כך טראומטית.
ונקווה שיעשו את זה כשהחוויה כבר תהיה מעובדת ולא מהר מהר, איזה מין דבר שאחר כך בדיעבד נסתכל עליו, נאמר, מוטב היה שלא היה נעשה.
כן, אגב, במפעל הפיס הוציא קול קורא לאחרונה, שלא בטובתו, יש איזשהו עידוד, כן, להפנות יוצרים לשבעה באוקטובר, עידוד ש... אני לא חושב שיעשה טוב.
כן, משהו בקצב.
לכן ציינתי מה שציינתי.
אני אומר, אני מוסיף, כן.
דוקטור יבין, תודה על הפריסה של התמונה הרחבה. צפינו רק בחלק מאוד קצר מהתמונה הזו ביחד, אבל השיחה הגיעה לסיומה.
תודה רבה.
The end. של הסרטים, אני מקווה שזה ייתן מוטיבציה למאזינים שלנו, לחזור לחלק מהסרטים, להסתכל בעיניים חדשות על הרבה מהקולנוע הישראלי, ואולי גם על הקיבוצים עצמם. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.